שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט למה לא אמרו לי, והיום יש לנו פרק מיוחד שאתן ביקשתם אותו, פרק שנקרא כניסת החדש, שני, שלישי, רביעי, שישי, לא משנה איזה, כניסת החדש לתוך המשפחה, ולצורך השיח בעניין הזה הזמנתי את יעל בגדדי, יועצת משפחתית, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, היא תכף תציג את עצמה, שלום יעל, מה שלומך?
הכל טוב, היי שרית, איזה כיף להתארח בפרק של הפודקאסט שלך. אז אני באמת אציג את עצמי ככה לפני שנצלול למים העמוקים, אני יעל בגדדי, אני יועצת משפחתית, מה זה אומר בפועל, אני בעיקר מדריכה ההורים בכל האתגרים של ההורות, לפעמים גם של הזוגיות סביב הילדים, מהגיל המאוד מאוד צעיר ועד הגיל הבוגר, בעברי אני מגיעה מעולם החינוך, עבדתי עם נוער בסיכון, ילדים עם קשיי קשב, יש לי תואר שני בייעוץ חינוכי, אבל כבר הרבה שנים שאני עובדת עם ההורים, עם הבית, אני לא בתוך המערכת, והסוגיה הזו שבאנו לדבר עליה היום, באמת בכל ילד הרבה פעמים, יש הורים שבאמת מגיעים אליי, אפילו עם ילד שישי הגיעו אליי כבר בעבר, היא באמת סוגיה מאוד משמעותית, שצריך לשים עליה את הדגש.
זה ממש ככה, כשאני נתקלת בתור יועצת הנקה שמגיעה הביתה, זה אחד הנושאים שעולים, האשמה, יש שם רגשות כל כך קשים, ומצד שני רגשות של כל כך, יש לנו תינוק חדש, ובשיח עם היולדת היא באמת מספרת על זה שהיא מרגישה שהיא צריכה להתפצל, את האמת בגלל זה גם קראתי לך לבוא היום, שקצת אם תוכלי לשפוך לנו אור, אני חושבת שרובנו, מה זאת אומרת חושבת? אף אחד לא מדבר איתנו על זה. אין לנו איזה שיחה לפני
תכנון. יש איזושהי אמירה שאנחנו נפרק אותה היום, מאוד רווחת, איזה יופי אחים, זה מתנה לכל החיים, זה דבר נהדר, אנחנו גם מוכרים את זה קצת לילדים שלנו, את העניין הזה, היום אני אספר למה זה לא בדיוק ככה, וגם מה שאמרת אשמה, זה מתחלק לשניים, יש באמת הרבה פעמים המון תחושות של אשמה כלפי האח אחות היותר גדולים או הכמה יותר גדולים, אבל הרבה פעמים אם באמת יש התנגדות של הילד או הילדה הבוגרים, מאוד מהר, נוצר המון כעס, יש איזושהי ציפייה שהילד הבוגר, אני תמיד צוחקת בוגר, הוא בן שנתיים, הוא בן שלוש, פתאום הוא נראה לנו ענק, ויש איזושהי ציפייה שהוא יהיה בן 18, מה זאת אומרת, כאילו זה תינוק קטן, אתה לא מבין שאתה צריך להיות עדין איתו, אז יש הרבה כעס גם הרבה פעמים, זה לא רק העניין של האשמה, זה הולך לשני הכיוונים, הרבה פעמים אני רואה הרבה מאוד תסכול וציפייה, פשוט ציפייה מהילד הבוגר, באמת כמו שאמרתי, שיקבל את האח או האחות הקטנים שלו, וכאילו זה הדבר שהוא הכי ציפה לו בעולם. מה את רואה כשאת רואה את זה לפעמים?
אז זהו, אני יכולה להגיד שאני בתור אחות בכורה, לא הבנתי את הרעיון. לא הבנתי למה הביאו עוד ילדה, ולמה
היא תופסת. אתה כמה היית?
אני הייתי בת שנתיים וחצי, אבל זה משהו שליווה אותי כל הילדות, כי גם אחותי הייתה ממש כמו, היא נראתה כמו בובה. היו לה פנים מאוד מאוד עגולות, עם עיניים כחולות מאוד גדולות, ושיער בלונדיני צהוב, ואני הלכתי והתקהיתי, והשיער הצהוב שלי נהיה חום, ויש לי עיניים ירוקות ולא כחולות, ופתאום כל מי שהגיע הביתה, כל מי ש... רק היא מעניינת, ואני בתור מי שהייתה פעם מרכז הנכדה הראשונה הזה, נדחקה הצידה, והיו לי המון רגשות כעס עליה, אני לגמרי זוכרת, אני ניסיתי להרוג אותה מספר פעמים, היא יכולה להעיד על זה.
אני במרכאות שמחה, לא שמחה שחווית את זה, אבל שמחה שאת אומרת את זה, אני רוצה רגע לספח מה אני מספרת להורים שהם מגיעים אליי, באמת אחרי, עוד דבר שחשוב לומר בהקשר הזה, הורים חושבים שאם הילד שלהם, בוא נדבר בלשון זכר, תמיד אני אומרת, אני יש לי שלוש בנות, אבל יותר מתגלגל על הלשון, לדבר כאילו לילדים רוב הזמן, אז כדי שלא כל שנייה אני צריך לדייק את זה, דבר בלשון זכר, אז הרבה הורים מגיעים אליי, כשהילד, התינוק, הוא בערך בין 8-9 חודשים, ופתאום יש איזה שינוי מאוד גדול בהתנהגות של הילד הגדול, ואז הם כאילו מין מתנצלים, הם אומרים לי, לא, אין סיכוי שזה קשור לאח שנולד, כי הוא מאוד אוהב אותו, הוא מקסים אליו, הוא מאוד אוהב אותו. ואז אני מסבירה להם את הדבר הבא. מה קורה בעצם לילד, שזה ממש מתחבר עם מה שאת אמרת, שנולד לו אח חדש. ואז אני אומרת להורים, ואני גם אומרת להורים פה שמאזינים לנו, אני אדבר על עצמי, אבל כל אחד שידמיין את עצמו בסיטואציה. אז לצורך העניין, בעלי מגיע הביתה איזה יום ואומר לי, את שומעת? אני כל כך אוהב אותך, באמת, את מדהימה, 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 ולכן החלטתי להביא עוד אחת כמוך, כי אם זה כל כך טוב, למה שלא יהיה לנו שתיים? ובאמת כעבור מספר ימים, הוא מגיע ודופק בדלת עם עוד אחת כמוני, רק כמובן ורסיה קצת יותר צעירה, ואז בדיוק כמו שאמרת, כל הסביבה מגיעה ואומרת, וואו, איזה כיף לך שהביאו לחברה לכל החיים, איזה חמודה החדשה, נכון? איך את מקבלת אותה יפה? יש לך ממש מזל שהוא הביא לך ככה חברה לכל החיים, ואז כמובן, לאט לאט הוא גם מתחיל להגיד לי לחלוק איתה את הבגדים, לחלוק איתה את הדברים במדבר, גם היא רוצה לבשל בבית, והבנתם כבר את הרעיון. עכשיו, זה נראה לנו, והנה גם שרית פה צוחקת, זה נראה לנו אבסורד, זה נראה לנו מה, על מה את מדברת בכלל, כי זה לא בנורמות החברתיות שלנו. אבל, אגב, בעבר זה היה. אבל
ויש
היום,
גם תרבויות שגם היום, זה נמצא שם.
אבל הילדים שלנו מרגישים מבחינת הרגש בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. עכשיו, אם אני לצורך העניין באמת הייתי מקבלת מישהי כזו הביתה, והיא באמת הייתה נחמדה, מאוד יכול להיות שדי מהר היו לי רגעים נורא כיפים איתה. שיחות אולי נורא מעניינות, אולי באמת היינו מבשלות ביחד וזה היה נחמד, והייתי אוהבת אותה באותם רגעים. אבל סביר להניח שאם אנחנו היינו יושבים בערב מול הטלוויזיה ובעלי היה שם עליה יד, כנראה שהייתי שונאת אותה באותם רגעים. ולכן, זה לא סותר אהבה וקנאה. אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אהבה וקנאה הן הולכות יד ביד. זה שהילדים הגדולים אוהבים את התינוק או התינוקת, לא אומר שהם לא מקנאים. זה לא סותר אחד את השני. פשוט הולך ביחד, וזה באמת משבר חיים. אגב, זה בטח את יודעת שגם הספרות המקצועית, לידה באופן כללי נחשבת משבר חיים. למה משבר חיים? בגלל שזה שינוי. מעצם זה שאנחנו צריכים להרכיב את הכל מחדש. יש פה שבר, נכון ששבר שרוב הפעמים כנראה רצינו אותו, והוא משמח אותנו וכו', הוא עדיין משבר. אז אותו דבר, גם הילדים חווים משבר. גם הילדים, לא משנה כמה הם אוהבים את הרך הנולד. אז מה את אומרת?
אם לא שמעתם, הפרק הראשון של כל הפודקאסט הזה, זה איך הלידה הראשונה היא הקפה של החיים שלי. זה הפרק הראשון שיצרתי, זה הפרק שבער בי, זה פרק שלא מדברים עליו, וזה בדיוק מה שאת אומרת, השינוי הזה, שזה לא משנה אם רציתי אותו או לא, או זה היה נורמטיבי עכשיו להיכנס לרעיון, כי אנחנו נשואים כבר 3 שנים, וכולם צועקים עליי מהצד, נו מה קורה, נו מה קורה, וכולם מתחילים לדאוג לי לטיפולי IVF וזה, וכאילו, זה שנייה, אני עוד לא שם, אני עוד לא מוכנה, ובסוף את עושה, ווואלה, חיים שלך חושפים כפה, וזה כן. בדיוק זה.
נכון, נכון, נכון. והרבה פעמים באמת, אנחנו יודעים את זה, הרבה יולדות באמת במשבר, אבל גם אם לא, גם אם הם לא במשבר, עדיין הן צריכות להרכיב את הכל מחדש. זה פשוט להרכיב את החיים מחדש, ממש ככה. זה דבר שהוא מאוד קשה, ואותו דבר, כמו שאמרנו, גם הילדים שלנו.
תקשיבי, את אומרת את זה, סליחה שאני קוטעת אותך, כי את פשוט גורמת לי לחשוב, כי המילים שאת משתמשת בהם, כשאת אומרת להרכיב את הדברים מחדש, זה אצלי מתחבר לאוקיי, אם עד היום רכבתי על אופנוע בתור אישה, אוקיי, נכנסתי לרעיון, הייתי צריכה למכור את האופנוע, גם מתוך מחשבה שאני צריכה לקנות אוטו, איזה משמעות האופנוע נתן לי, וברכבה מחדש אני צריכה לחפש משהו אחר שנותן לי את אותה משמעות. כאילו זה מה שאני שומעת שאת אומרת לי, ואם מישהו היה אומר לי את זה בצורה הזאת, אני חושבת שההתחלה של האימהות שלי, הייתה נראית אחרת, כי פתאום את אומרת את זה, ופתאום אני אומרת, רגע, אם מישהו היה נותן לי את המפת דרכים הזאת, והיה אומר לי, זה עד היום, עשית, יחד לעשות, עכשיו את לא יכולה לעשות, איזה משמעות זה נתן לך, קחי את זה לפה, תביא משמעות ממשהו אחר, וואי, תודה יעל, כבר, כאילו באמת זה.
וזה נכון, זה מאוד נכון, אחד הדברים שקורים לנו בהורות, אבל לא פעם צריכים להבין שאותו דבר קורה גם לילדים, זה בדיוק שנלקח מאיתנו חופש, נלקחת מאיתנו בחירה המון פעמים להמון דברים, בדיוק כמו שאמרתי עם האופנוע, כאילו משהו שאנחנו אוהבים לעשות ואי אפשר, אפילו בוא נלך לאופנוע, זה דבר משמעותי מאוד, שבאמת צריך למצוא לו תחליף ולא פשוט למצוא לו תחליף, אבל יש אנשים שעצם זה שהם לא יכולים סתם לקבוע לאיזה דרינק עם חברה או קפה בספונטני, זה אסון בשבילם, זה קשה להם ממש, כי הם היו אנשים נורא חופשיים, נורא ספונטניים, נורא, זה מאוד קשה, החופש נלקח בהתחלה בצורה די משמעותית, וזה באמת להרכיב את כל הפאזל הזה מחדש.
ויש גם קינה, החופש שלי נלקח, אבל בעלי נראה לי מאוד חופשי, הוא מאוד חופשי שם, הוא יוצא בבוקר, מאוד חופשי עם החברים שלו, הוא חוזר הביתה באופן.
לבית הזוגי זה כל כך ככה, כאילו בתחושה של כל כך הרבה נשים וככה, אבל כמובן היום המחקר מראה שגם הגברים חווים משבר לא קטן, ועוד הפרנסה המון פעמים הוא עליהם, עם כמה שאנחנו מנסים ורוצים באמת באמת להיות חברה שוויונית, לפעמים הביולוגיה מנצחת אותנו וחזקה מאיתנו, ויש משהו הרבה נשים מאוד רוצות ומעוניינות, אני תמיד אומרת, מישהו צריך להיות המטפל המשמעותי של הילד, מי זה יהיה? זה באמת למחירת הזוג, לגמרי אבא יכול לקחת מקום של מטפל משמעותי, אם זה מה ששני ההורים בוחרים, אבל זה מיעוט של מקרים, שזה קורה בפועל, רוב הזמן זה מבחינה ביולוגית, בגלל שהאימא הייתה בהיריון, הרבה אם האימא גם מניקה וגם אם לא, אז היא זו שנמצאת בבית, ואז באמת התחושה הזאת שאני תקועה, ואתה חופשי, ואתה אפילו לא שואל אותי, אני צריכה לעשות משהו, אני צריכה רשות, זה סוגיה, אולי אני אעשה על זה, אולי שופר את זה עצמו.
זירה אותי לימים קשים, באמת, לימים שבהם ממש הרגשתי ככה. כאילו כל האחריות על הטיפול בהם זה שלי, ואם אני רוצה עכשיו בערב זה, אני צריכה לבקש ממנו, אתה יכול להישאר איתם היום בערב?
כן.
מה? למה עשיתי אותם לבד? לא הבנתי, אני הזמנתי בייביסיטר הביתה, מה קורה?
אז יש גם מה לעשות עם זה, יש מה לעשות, זה בדיוק מה שאמרתי, המורכבות של הזוגיות, אז זה בהחלט דברים שעולים גם בקליניקה שלי, סביב העניין הזה של הילדים, של הטיפול בילדים, של כמובן גם אג'נדות שונות בחינוך, יש המון סוגיות שהן נורא נורא חוזרות על עצמן, בתרבות שלנו המערבית שהיא לא פשוטה, היא לא פשוטה כי גם התרחקנו מאוד מהשבט, ותמיד אני אומרת לכל ההורים, גורי אדם אמורים לגדל בשבט, אנחנו חיה שבטית, ואנחנו התרחקנו משם שנות אור, אנחנו מגדלים את זה בסולו, זה פשוט קשה בטירוף ולא נועד להיות ככה, אגב גם המחקר מראה באבולוציה המאוד רחוקה, שאבות לא היו נשארים בעבר הרחוק, אמאות היו מגדלות, שוב שבטי נשים היו מגדלות את הצאצאים לבד, ואחת הסיבות האבולוציוניות לזה שזה השתנה ושנוצרה משפחה, זה בגלל שכל כך קשה לגדל גורי אדם, ופשוט לאט 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 אבולוציונית הגבר התחיל להיות נוכח ולהישאר, כי זה פשוט משימת חיים לא פשוטה בכלל, גורי האדם זה דברים מורכבים מאוד.
אבל גם בימים
קדם. גם המוח מתפתח מן הסם.
גם בימי קדם, תגידי, מתי הם היו עוזבים את הבית וסיימתי לדאוג להם?
מה, משהו?
מתי הילדים היו יוצאים מהבית?
הילדים היו יוצאים מהבית בעבר, גילאים מאוד
צעירים. בדיוק. ואז התפקיד שלך היה
קצת אחרי.
אז זה גם איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, שאנחנו באמת ממשיכים לדאוג להם עד גיל 50, 60, עד איזה גיל. עד שאנחנו מתים.
אני כאן אומר עד גיל 30 גיל התבגרות, אבל יש על זה סימני שאלה. זהו, בואי נחזור רגע לאחים הטריים שלנו, ולהבין, אז הבנו כבר, שזה שיהיה כנראה משבר ולא יהיה פשוט, זה מובן מאליו. אגב, השבר הכי משמעותי לרוב הוא באמת בילד השני, השבר של הילדים, כלומר של הבכורים, נלקחת מהם הבכורות. הילד השני, שלישי רביעי, לא נלקחת, הם רגילים להיות עם עוד מישהו. יש בזה קצת אלמנט מרגיע, אבל ממש זה לא אומר שלא יהיה משבר, ממש לא, בגלל שמה כן נלקח מהם בהכרח תמיד מהאחרון, התינוקות, גם אם אתה בן 5 כבר, בן 7, והרואים פתאום עושים איזה ילד שלישי גבי אחרי פער, עדיין הקטן היה הקטן, ואז יילקח ממנו, ולרוב הוא זה שיחווה את המשבר הכי קשה, אז כמעט תמיד יהיה איזשהו משבר, אז בואי נראה קצת מה עושים. נתחיל מההכנה, מההכנה הזאת, המון הורים נופלים בפח, כמו שאמרתי, של איזה מדהים שאחים, יהיה לך אח או אחות, ואתה תוכל לשחק איתם, ואתם תהיו החברים הכי טובים, אנחנו עושים את זה, זה בילדאפ מכירתי, כושל, כושל בכל הזה, זה לא עומד בקנה המציאות בכלל, ואז מגיע איזה תינוק צמחני, שאיזה לשחק איתו, אם זה אני יכול לשחק, זה קטן, זה שברירי, אפילו לגעת בו בקושי נותנים לי,
בדיוק.
הוא לא משחק בכלל, הוא רק צורח, וכאילו נותנים לו פתאה לאכול לשתות, מחליפים לו חיתול, מה הוא תורם לי בחיים? איך זה חבר שלי? מה אני יכול לעשות איתו בכלל? זה רק מפריע. מפריע לאינטראקציה שלי עם ההורים, מפריע לתשומת לב, מפריע נותנים לו חפצים שהיו שלי, הוא רק מפריע, הוא לא באמת תורם בגיל הצעיר, וילדים אין להם את הוויז'ן הזה, הם לא יודעים מתי זה ישתנה, מתי זה... אגב, זה משתנה אחרי לא מעט זמן, כשילדים באמת יכולים לייצר אינטראקציות משותפות, כמעט לקראת גיל שנתיים, עד שילד באמת יכול, כי עד אז גם כשהילד הצעיר, היא כבר ילמד ללסת ויתחיל קצת לעשות דברים, ביתה הוא יערוס, יחטוף, יקלקל, הילד בנה מגדל קוביות, הוא יפיל אותה מגדל, זה ביתה תהיה הדינאיקה, זה לא שהוא ישתתף איתו, אני יכולה גם...
ואז מה אנחנו נעשה? לא, אל תעשה...
אנחנו נגיד לגדול, אתה הגדול, הוא לא מבין, הוא תמיד הגדול כאילו נו נו נו, או אם הגדול לוקח לקטן, זה תמיד יהיה כאילו, למה לקחת לו, למה חטפת לו, אבל אם הקטן יסטוף לגדול, אז מובן אליו, הוא לא מבין, הוא קטן.
יוותר לו, הוא קטן, המיתוס, נו.
כל המיתוסים שאנחנו מסכימים, מאוד 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 להיזהר שם, יש כמה, בכלל כמה מוקשים בגידול ביחסי אחים באופן כללי, אחד זה העניין הזה, שתמיד יש, הרבה פעמים זה הגדול, הילד שאומרים לו תנו נו נו, אגב, לא תמיד, לפעמים הקטן נהיה במרכאות הפושטק הקטן לאט לאט, והוא זה שחוטף את כל הביקורת באיזשהו שלב, אבל באופן כללי צריך להיזהר מזה, או מה, נגיד מה כן עושים, כי אני תמיד אוהבת להגיד מה כן עושים ולא רק מה לא עושים, והשוואה, השוואה בין אחים. השוואה בין אחים היא מוקש, נפוץ מעין כמותו, וגם שנראה לנו שהוא נורא הגיוני, קפצנו קצת בזמנים, כי זה לא איך שהתינוק נולד, אבל בכל זאת הנקודה נורא חשובה בגידול אחים, תראה את אחותך, איזה יופי היא מסדרת את החדר שלה, תראה כמה נעים, כאילו אתה לא רוצה שיהיה לך חדר, אנחנו חושבים בטוחים שאנחנו מחנכים אותו, אנחנו בטוחים שאם נראה לו, רק נראה לו את האור שנמצא אצל אחותו, הוא יתיישר לפי האור הזה, והאמת היא שלא רק שזה לא נכון, כל מה שאנחנו מקבלים את ההפך, מה שאנחנו מייצרים אצל הילד שאותו אנחנו מבקרים בהשוואה הזו, זה תסכול נוראי וחוסר רצון לשתף איתנו בכלל פעולה, בגלל שתמיד היא או הוא, האחים שלי, הם יותר טובים ממני, אין לי שום סיכוי כי אני לא באופי שלהם, אני לא אהיה, אין לי שום סיכוי, הילד יודע את זה, מגיל מאוד קטן, אז תמיד אני אכזב, אז אם אני תמיד גם ככה המאכזב, זה הטייטל שלי, אוקיי, זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה, אז אני מאכזב, ואני אמשיך לאכזב, וזה בדיוק אותו הדבר אגב, בביקורת, שכל הזמן, לא, למה אתה עושה לו ככה, די, למה תמיד אתה חוטף, לא תפסיק לקחת, לא תפסיק לחטוף, לא די להציק, לא, כל הדברים האלה, אני תמיד אומרת להורים, זה מה שהילד שומע, הילד שומע, אני חוטף, אני מציק, הוא לא שומע את הלא, הוא שומע נבואה שמגשימה את עצמה, מה אני, בעצם מי אני כזה וכזה וכזה וכזה, ואנחנו צריכים ללמד את הילד מה כן לעשות. אז נחזור רגע לתינוק, הקטנטן הזה שהבאנו אותו עכשיו, וניקח סיטואציה שבאמת הילד הבכור מוציא את זה כלפי התינוק. אגב, אני חייבת לציין שזה המקרים הפחות נפוצים. רוב הפעמים הילדים מוציאים את המשבר על אימא. רוב הפעמים. בגלל זה הורים גם נורא מתבלבלים. בגלל זה הם אומרים את האמירה הזו, שלא, לא, לא, הוא נורא אהב את התינוק. אז זה לא קשור זה שהוא עושה לי התקפי זעם של הגיהנום, מרביץ לי, לא משתף איתי שום פעולה, אין שום קשר לתינוק, בסדר. יש המון קשר לתינוק, כי מי הביא את התינוק הזה? אמא, ומי מחבק אותו? שוב, אם תלכו לסיטואציה שאמרתי הזוגית, רוב הכעס יהיה כלפי בן הזוג או בת הזוג, שהביאו, מה הבאתם לי את הדבר הזה? אנחנו אין לנו מה לחוס על אלה שהביאו אותם, לא אשמים, אנחנו בעצם את מי שהביא. זה הרבה יותר רגיון. אבל נדבר רגע על הסוגיה הזאת, שאם כן זה יוצא על התינוק הקטנטן.
יש אמרות חמודות של, את יכולה להחזיר אותו מאיפה שהבאת אותו,
בוודא,
הוא יכול בוודא. לחזור פנימה חזרה, אני או... לא, סיימתי לשחק איתו.
ממש ככה, וגם ממש, לפעמים כאילו ממש אמירות קשות גם, אפילו לפני שילדים נולדים, יש ילדים שיגידו, אני אהרוג אותו, הורים נורא נלחצים מזה. אני לא רוצה, אם זה יהיה, יש כזה, אם זה יהיה בת, אז בסדר, אם זה יהיה בן, אני ארוג, או ההפך, כאילו רוצים איזה מידה מסוים, כן, גם כזה יש. לא להילחץ, קודם כל, מהאמירות של ילדים קטנים, הורים מיד נלחצים, אין בזה באמת, המשמעות היא לא פשוט אוקיי משמעות. בעצם מה שהילד מנסה לומר לנו, זה שקשה לי, אני רוצה לדעת שהמקום שלי בטוח, אני רוצה לדעת שאתם עדיין אוהבים אותי, שהוא לא לקח לי את האהבה שלכם, את התשומת לב שלכם, זה ממש הבייסיק של ההתקשרות, כאילו, שאני עדיין חשוב. וזה נורא טבעי, אנחנו מרגישים, הלכנו רחוק עם הזוגיות, תחשבו מקום עבודה. פתאום מביאים עוד מישהו שהוא בדיוק עושה את מה שאתם עושים. וואלה, אנחנו נלחץ קצת, כאילו, גם אם הוא נורא נחמד, אולי הוא יהיה קצת יותר טוב ממני, אולי הוא אוהבו אותו יותר ממני, אין לעשות, כאילו, תחרות. היא משהו מלחיץ, היא לפעמים היא תוציא מאיתנו את המיטב, ההפך, אנחנו עוד יותר נתאמץ ונהדר, אבל היא מלחיצה אותנו, וזה בדיוק מה שקורה לילדים, מביאים להם סוג של תחרות בתחושה שלהם. אז מה...
אז מתייחסים יותר לחמוד הקטן, כולם בפוקוס עליו.
ממש.
אז זה עוד יותר מחזק את זה.
חברים, שעד כמה פעמים ילדים... אומרים לילדים אחרים, בעיקר בנות, זה בעיקר בנות, הנה, הביולוגיה פה חזקה. באות בנות לילדה הגדולה, והן עושות קוצ'י מוצ'י, לקטן או לקטנה. זה יכול להטריף, להטריף. זה התינוקת שלי, כאילו זה גם ממקום של, של פתאום דווקא רכושנות על התינוקת, אבל גם ממקום של, אתם באתם אליי, למה אתם מתייחסים אליה, למה, זה, וואו, זה אני נתקלת המון, 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 שבאמת מתייחסים לתינוק או לתינוקת, זה יכול להיות גם בגילים קצת יותר גדולים, שנה ומשהו כבר, בכלל, יש איזושהי טיפה תקשורת, ואז הילדים נורא נעלבים, כאילו, ממש לא רוצים לפעמים להזמין אחר כך חברים, לא, כל החברים שבאים מתייחסים לאח שלי או לאחותי, לא רוצה להזמין אותם, זה ממש משפיע. אז מה אנחנו עושים כשבאמת הילד שלנו אלים, לפעמים ממש יש אלימות כלפי תינוקות רכים, זה מלחיץ, זה סוגיה שהיא מלחיצה, כי באמת אנחנו מפחדים שיקרה משהו לתינוק הרך. אז בוא נגיד קודם כל מה האינסטינקט, האינסטינקט המאוד מהיר זה צעקה, צעקה של בעלה, כי באמת שוב לפעמים אנחנו רואים את הסכנה לנגד עינינו, נורא קשה לעצור את זה, צריך נורא להשתדל, נורא להשתדל, ובגדול מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה לא קל, זה לא קל לעשות את זה, זה להתחבר לילד וקצת לצאת, אני אומרת, כאילו טמבלים כאלה, ולהגיד לו, וואו, חמוד, רצית לשחק איתו, אתה כזה אח מדהים, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה בצורה יותר נעימה, כי אתה רואה, ככה זה לא היה לו כל כך נעים, הוא כן משקף לו שהמכה הזאת, לא צ'פחה שהבאת לו, איזה צעצוע שהבאת לו בראש, זה פחות היה לו בכיף, אבל בוא נראה איך אנחנו כן עושים את זה בצורה נעימה, ככל שאנחנו נצליח, זה קשה מאוד, אני יודעת, זה ניהול רגשות מטורף של עצמנו, אבל ככל שנצליח לעשות את זה יותר, הילד יפסיק להיות אלים. כי הוא, קודם כל, מה, זה, אין שיח עם הורים, שאני לא עוברת את המשפט הזה, אם זה בהרצאות שלי, אם זה הנה פה בפודקאסט או בפגישות, מה שאנחנו מספרים לילדים שלנו על עצמם ועל העולם, זו האמת שלהם. וכמו שאמרתי קודם, אם אנחנו כל הזמן נגיד לו לא להרביץ, לא, אנחנו לא מרביצים, אל תרביץ, כמה פעמים אמרתי לך, אז הוא מרביץ. ואם אני אומרת לו, וואו, איזה אח מדהים אתה, אתה רצית לעשות לו נעים, רצית ללטף אותו, הוא, אפילו שהוא יודע בתוך עצמו שהוא ממש רוצה לתת לו כפה, הוא מתחיל להתבלבל. אולי באמת אני רציתי לשחק איתו.
זה מה שבאתי להגיד לך, ואם הוא באמת בא במטרה.
באמת בא, הוא באמת בא.
לשבור לו את הראש.
אבל ככל שאנחנו נשנה לו את התודעה, וזה החינוך, אנחנו משנים לו את התודעה, כי זה אח שלך, ואתה אח מקסים, אתה ילד מדהים, ואני יודעת איזה ילד מדהים, אתה יכול להוציא מעצמך, בוא נוציא אותו ביחד לאט לאט, אני לא שופטת אותך ומבקרת אותך, אני לאט לאט מלמדת אותך שאפשר אחרת. עכשיו לא תמיד זה יצא לנו, ואז אני גם אומרת להורים, זה בסדר גמור גם פשוט להגיד לא, אנחנו לא מרביצים ככה, אבל מיד באותה נשימה בוא נראה איך כן, ולא בכעס, בשביל לחנך ילדים, שוב, באידיאל, 80%, לא אמורים לכעוס עליהם, כעס זה רגש, אנחנו מותר לנו לכעוס, כי אנחנו גם בני אדם ולא רובוטים, אבל אם כעס צף בנו, בדיוק כמו שאני מצפה שהילד שלי שהוא כועס, הוא לא ירביץ לי או יצרח עליי, אני אמורה לעשות את אותו דבר, אני אמורה לנהל את עצמי שנייה, ואז אני פנויה לחנך אותך במרכאות, או לעזור לך למה שאתה צריך, אז בשנייה שניהלתי את עצמי, אני יכולה גם לרוב ופשוט להגיד לו, ככה לא עושים, זה לא נעים, לא תראה, זה לא היה לא נעים, בוא נראה איך כן. כי אתה אח מדהים, אפשר אז לפעמים לקחת את זה למקום של אוי בלבול, וגם כמו אוי בלבלת, בטעות עשית לו פומבה בראש, לא, אנחנו לא עושים ככה, אנחנו עושים ככה וככה וככה, כל הרעיון הוא לשים את הזרקור, את הפוקוס, בוא נראה מה כן אפשר לעשות, ואני יודעת מי אתה, אני יודעת שאתה אח, יכול להיות אח מקסים, ואתה ילד מקסים, ולכן אתה יכול גם אחרת, אבל צריך להבין שזה גם סבלנות, עקביות והתמדה, זה לא ישתנה תוך יום, אוקיי? כמובן שבמקביל, וזה בכל מקרה, גם אם אין אלימות וגם זה, לתת לילד את הזמנים הקטנים. אני תמיד אומרת, הורים חושבים שזמן איכות, וזה מתחבר למה שאת אמרת, לאשמה. אוקיי, נכון? כי יש לנו תינוק קטן, בטח ובטח אמהות מניקות, שאין מישהו אחר שיכול להניק עכשיו את התינוק. אני לפעמים המון מניקה, לא כל תינוק פותח לי פערים של, לא יודעת, שעתיים, שלוש, לפעמים אני מניקה כל 10 דקות, בטח ובטח בראשית הדרך. אז איך אני אעשה זמן איכות עם הילד הגדול שלי, ואז צפה המון אשמה? אז מה שהרבה הורים לא יודעים, שזמן איכות הוא לא מוגדר כמות. זה לא אומר שאני עכשיו חייבת לעצור את הכל, ללכת איתו לסרט, לגלידה, למסעדה, לא, זמן איכות.
3 שעות פעילות.
בדיוק, ואז הורים לא עושים את זה, כי למי יש זמן כזה? ברגע מהרגע שיש לנו 2 ילדים במעלה, אין לנו זמן כזה, נדיר, 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 נדיר. ואז מה הורים אומרים לי? בטח שיש לנו זמן איכות בדרך למרפא בעיסוק, אנחנו מדברים באוטו, שזה נהדר, אבל זה לא זמן איכות. אז מה כן? 10 דקות, 15 דקות. לכו לחדר, תעיפו את הטלפונים, אני מתחננת, לקיבינימט, תגידו לילד שלכם שאהבתם את הטלפונים לקיבינימט, ושאתם אהבתם הכל, ואתם פנויים עכשיו רק בשבילו, כאילו תייחצנו את זה. כשאתם רוצים להיות רק איתו, וזה הזמן רק שלי ושלך, אז עכשיו מה בא לך שנעשה? וזה באמת יכול להיות 10 דקות, 15 דקות. אם יש לכם 30 דקות, 30 דקות זה האידיאל. אבל אם לא, גם 10 דקות יעשה את העבודה. ומה שחשוב בזה, זה הלמכור את זה. זה באמת הלמכור את זה ולהגיד לילד שאני חשוב לי, ואני עזבתי לכל כי אני כל כך רוצה להיות איתך, וכשסיימנו את הזמן הזה, וואו, איזה כיף היה לנו ביחד. עכשיו, מה אפשר לעשות? אפשר להקליף סיפור, אפשר להקליף פאזל, אפשר סתם לעשות דגדוגים ושיגועים במיטה. זה באמת לא חייב להיות מורכב. זה יכול להיות פשוט זמן חיבוקים, נישוקים, העיקר שאנחנו כאילו נטו שם, וממש מוכרים את זה, עושים יחץ לעניין הזה, כי ילדים זה, לא רואים את זה אחרת. וככה לאט לאט זה נבנה שהנה, זה הזמן רק שלי ושכה ואיזה כיף. ועוד כלל ברזל, נורא נורא חשוב, שגם פה הרבה הורים נופלים, הם אומרים לי, איך שאני, יש תינוק קטן, והילד מאוד סוער, ושוב מוציא בעיקר את העצבים על האמא, לרוב, בעיקר על האמא, יש אמאות שהגיעו לה לתהליכים, במשבר, הם חוו משבר בגידה, מהילד הבוגר, ממש משבר בגידה, וכאילו, עד הלידה, זה היה הילד שלי, רק אמא, 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 הכל רק עם אמא, אמא תקלח אותי, אמא תעשה, אמא, מהלידה, הודפים את אמא ורק אבא, רק אבא, רק אבא, תעופים ממש מתחצפים, מדברים לא יפה, אלימים, כאילו ממש עדיף, והאמאות נשבר להן הלב, פשוט נשבר להן הלב, ואנחנו מתחילים לעשות תהליך של איך לקרב ולשפר את המערכת יחסים, בסוף אל תשכחו, מערכות יחסים הם מערכות יחסים נקודה, הילדים שלנו זה מערכת יחסים, בני בנות זוג זה מערכת יחסים, אנשים בעבודה זה מערכות יחסים, זה תמיד מערכות יחסים, גם עם הילדים שלנו צריך לעבוד על זה, זה לא מובן מאליו, זה לא מעצמו, על מערכות יחסים צריך לעבוד, כמה שאנחנו חושבים
כן, שזה... כן. רק 2 דברים אני אגיד, אחד, דיברת על אמהות מניקות, אז אני חייבת ככה, זה, יש לי הרבה נשים שבמהלך ההיריון, אחד המחשבות שלהם זה גם באמת, אם אני עניק, זהו, אני משועבדת, אין אף אחד שיחליף אותי, זה רק אני סולו מעולה הזה, אז בהדרכות שלי שאני באמת עושה לאמהות, אני אומרת להם, שום דבר הוא לא מוחלט, תמיד אפשר א', לפני שהילד מגיע להכיל את התינוק, ואז לוודא שכשהוא מגיע יש לך את הזמן הזה, ואת פנויה רק אליו, וב' אפשר לשאוב, אפשר לשאוב ולתת בקבוק, אפשר לשאוב ושמישהו אחר ייתן בקבוק, גם מהגיל הצעיר, גם בחודש הראשון, בקבוק מוצא, זה אחד הדברים שאני הכי מובילה אותם בתחום, לא מפריעים להנקה, מה שמפריע להנקה זה טכניקה, וזה אני כבר מלמדת, אז זה אחד הדברים שהיה חשוב לי ככה להגיד, על אמהות מניקות, ו2, אמרת לגבי, מה זה היה? המערכות יחסים, שאנשים, גם אני, באמת, אף אחד, בית ספר, 12 שנה, כלום, כאילו, אף אחד לא מדבר איתנו על זה, ואנחנו חושבים שזה פשוט דברים, שנוצרים, ואנחנו זורמים איתם, גם עם הבן זוג שלנו, למה כל כך הרבה אנשים מתגרשים? כי אף אחד לא מדבר, כולם תקוע בטלפון. ואני חושבת שבאמת, אני לוקחת את הדברים שאת אומרת, את מדברת ואני מסתכלת על החיים שלי. ואני אומרת, אף אחד לא לימד אותי להיות אמא. ואחד הדברים החשובים שהיו צריכים ללמד אותי, זה איך לדבר עם הבת שלי. כאילו, גם עכשיו, שהיא בת 12, ואנחנו מתחילים
להגיע. גם עם את ההורים שלנו, אמא שלי אישית בת 77, לפעמים צריך לדעת, הייתי שמחה, אם מישהו היה מנחה אותה, גם היום. זה אין גיל הזה. ותמיד אני אומרת את זה להורים, אני גם אומרת, בדיוק מה שאת אומרת, שזה אבסורד של האבסורדים, כי אם אני אלך לעבודה, כל עבודה שהיא, לא יודעת מה, לסדר מוצרים בחנות, יעשו לי התלמדות, לפחות התלמדות, נראה, בריק, משהו. ההורות, אף אחד לא מלמד אותנו, זה רק המקצוע הכי מאתגר, הכי ארוך, לא מסתיים אף פעם, והכי חשוב בחיים שלנו, כלום, לא לומדים שום דבר.
לא, רק זורמים.
כן, כל דבר אחר, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, יש למינימום התלמדות, לפחות זה.
בדיוק, גם התארים, גם אם היית לומדת תארים, כשאת מגיעה לעבודה, הקשר בין מה שלמד בתואר לבין מה שאת עושה בפועל, הרבה פעמים אין בין...
ואז זאת אומרת התלמדות.
כן, גם הנקה, נשים חושבות, ילדתי, התינוק כבר יודע מה לעשות, נניח אותו עליי, ויאללה, נזרום. גם שם, זה לא, לרוב זה לא זורם.
ואז יש המון 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 תסכולים שבאמת נובעים מזה. עכשיו, אגב, מה שאמרת בקשר להנקה, שאני מאוד מתחברת, תראי, גם אם מאוד מאוד קשה, עכשיו יש תינוקות שזה בטוח את נתקלת, זה שלא רוצים כרגע לקחת מוצץ או בקבוק, וצריך לעשות שם גם עבודה, ואותה אימא באמת רוצה לתת את היחס לתינוק שלה, לבוגר שלה, סליחה, זה עוד משהו שאני מסבירה להורים, תניקי, לאט לאט, כן, זה לא קל מההתחלה, אבל עם יד אחת, וביד השנית רואה שקשה לילד הגדול שלך, תקראי לו, אל תרחיקי אותו, כאילו בואי, מיד השנייה תחבקי אותו, תקרבי אותו, תגידי לו עוד רגע, אתה רואה עכשיו, הוא רעב ממש, הוא חייב לאכול, אבל עוד רגע אני אתפנה אליך, כי מה קורה בדרך כלל לאמאות, ושוב, אני מבינה את זה, כן, זה לא קל, הן אומרות לעצמם, לא, לא, אני עכשיו צריכה את השקט רגע, אני צריכה להעניק אותו שנייה שהוא יהיה בשקט, כי יש לי פה איזה תינוק צורח שזה כבר מטריף, אז אני הודפת את הילד, אל תפריע לי עכשיו, תלך רגע, הוצאתי לך לגו, למה אתה לא משחק רגע בלגו שלך? תחכה שנייה, אתה רואה שהוא צריך. אז זה,
כמובן... לגמרי אני. את לא רואה שאני עכשיו עם סתיו, למה את תהיה כאילו זה? תחכי בפינה שלך, אני אתפנה, משימה, משימה, מה?
או האמירה, שזה מה שרציתי להגיד קודם, על הזמן איכות, שזה גם אמירה מאוד 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 נפוצה, שהילד, אנחנו באים לעשות איתו את הזמן הזה שלנו, 10 דקות תכננו, אין לנו הרבה זמן, אנחנו יודעים שתכף התינוק יצרח, ואז הוא עושה לנו את כיף זעם, הוא רואה המון, ואז מה אמירה? ככה? בסדר, אז אתה לא רוצה שיהיה לנו את הזמן שלנו, אין בעיה, אין בעיה, אז לא, אם אתה לא מפסיק לבכות, אז לא יהיה לנו, מה אני עושה? אני מרחיקה אותו עוד יותר, כלומר, למה הוא עושה לי את כיף זעם הזה? הוא בוחן אותי, ילדים הם נורא חכמים, הם גאונים, הם לא עושים את זה במודעות, זה בעצם ממש בחושים שלהם, בתת מודע שלהם בחושים, הם בוחנים אותי, את באמת רוצה להיות איתי? בוא נהיה אם את באמת רוצה, עכשיו, שוב, אם תהיו כנים עם עצמכם, רוב בני האדם עושים את זה המון פעמים בראשית מערכות יחסים, בגיל צעיר, שעוד אין ביטחון וזה, הם גם בוחנים, הם בוחנים, אתה באמת אוהב אותי, אתה לא אוהב, זה ההיקשרות, זה העניין של ההיקשרות, ככל שההורה עשה עבודה טובה יותר עם הילד, אז במערכות יחסים הבוגרות, הילד גם יהיה בטוח יותר גם במערכות יחסים אחרות, עם חברים, עם חברות, עם בני זוג. אבל אנשים עושים את זה בתחילת אינטראקציות כאלה משמעותיות עבורם. אז בטח ובטח שהילד הקטן בין השנתיים, 3-4 יעשה את זה, וברגע שאנחנו כועסים עליו שהוא עושה את זה, בעצם המסר שאנחנו מעבירים בו זה בדיוק המסר שממנו הוא חושש. אתה לא חשוב. לא, אני לא באמת רוצה להיות איתך עכשיו, כי אני עודפת אותך, כי אתה בלתי נסבל ואתה מעצבן. ואז זה רק יחמין, זה הכדור שלג, זה נבנה, ואז עוד פעם הוא יעשה לנו את כבר, וככה מדרדר את המערכת יחסים, ואנחנו באמת הכי התכוונו לטוב, כי כמובן שזה מחוסר ידע, בדיוק כמו שאמרנו קודם, מחוסר ידע, אנחנו בטוחים שאם אני אסביר לילד, שהוא בלתי נסבל, אז הוא יבין את זה, הוא יהפוך להיות נסבל, כי מי רוצה להיות בלתי נסבל, הרי ברור
לא שהוא רק, לא רק נסבל, הוא יהיה בהודיה, שאמא פינתה לו,
ברור,
בוודאי, בוודאי. מה זאת אומרת? את לא אומרת לי תודה? אני לקחתי עכשיו בזמן היקר שלי, במקום לשים את הראש לשנץ, במקום זה, אני באה, אני מפנה את הזמן.
אם זה היה ככה, באמת, היה כל כך קל, היה באמת לא היה צריך ללמוד להיות הורים.
אני חושבת שבהכנה ללידה צריך לשים שם איזשהו שיעור על זה, זה באמת כאילו, אם את אשת מקצוע בתחום ההכנה ללידה, קחי את זה לתשומת ליבך, כי... את יודעת, זה גם התקשורת בין הבני זוג, זה הכל קשור לזה, כאילו, כי גם הבעל, אני מניחה, מיוחד בלידה הראשונה, מרגיש שהוא פתאום הבכור שנדחק.
המון פעמים, וואו, את לא מאמינה כמה זוגות שהגבר מרגיש, מקנה, מקנה. ואגב, לא תמיד בילד ראשון, לפעמים דווקא זה קורה בילד שני. למה? כאילו בילד הראשון יש באמת הרבה פעמים איזה חלום, איזה ויז'ן כזה, ויבוא הילד, ואתה יודע, ואגב, האבא מקבל ממש ממש טוב, ואז מגיע הילד השני, כאילו זה פחות, כאילו יש איזה בונדינג עם הילד הראשון, ואז הילד השני, כאילו, למה הביאו אותו? קצת כמו ביחד, הם רואים איזה
כניסה. מה עשיתי?
נגד הילד השני, זה גם קורה המון, אני רואה את זה המון, של האבא מאוד קשה הרבה פעמים ילדים שניים. אני קראתי איזה הורה, שהילדה, הילדה שנייה, היא הייתה, אני חושבת כבר, באמת אני לא מגזימה, אולי בת 5, הוא היה קורא לה הקטנה, לא על השם, הקטנה. כאילו,
אני לא חיכי את הקטנה הזאת.
כן, הגדולה היא בבת עיני, אבל הקטנה, תקחי אותה מפה.
יו, את האמת שאת מדברת על זה, אני נזכרת שאני מכירה כזה זוג עם שני ילדים, שהקטנה מהממת, והיא כל הזמן, האבא, הוא כאילו...
מבטל אותם.
כאילו כן, רק הגדולה מעניינת אותו, רק הגדולה הוא מאוהב בה עד כלות, והקטנה תמיד מפריעה, והקטנה היא... שוב, זה לא קשור מי הקטן, כן? הוא יכול להיות מדהים, הוא פשוט לא, לא, וואו.
הרי אנחנו לא אותם הורים לילדים שלנו, זה כבר ידוע מאוד מאוד, אני חושבת שרוב האנשים יודעים את זה, מה הכוונה? הכוונה שכל ילד מגיע, גם אפילו הפרש מאוד קטן, שנה, שנה וחודשיים, עדיין הילד הזה מגיע למשפחה אחרת, לעולם אחר, לסטטוס אחר, מזה שאח שלו הגיע לפניו, אין מה לעשות, שלא נדבר על פערים יותר גדולים, שגם הסטטוס בעבודה הרבה פעמים שונה, סטטוס כלכלי הוא שונה, ילדים לא גדלים באותו בית, נקודה, הם לא גדלים לעולם באותו בית, זה גם אחת מהסיבות למה הם שונים, לא רק, אבל אחת הסיבות למה הם שונים, יש עוד דבר שחשוב להגיד אותו, הוא אגב מוכח מחקרית במידה רבה, אבל אני תמיד אמרתי את זה, עוד הרבה לפני שהיה לי את העדויות המחקריות, זה דבר שהוא מדהים, באחוזים סופר גבוהים, ממש כמעט על ה-100%, הילד השני תופס את המקום שהילד הראשון לא תפס, זה עובד הכי חזק בשני הילדים הראשונים, מה הכוונה? אם הילד הראשון הוא היה ילד מאוד מאתגר, מאוד מאתגר שלא ישן וצורח וכל זה, לרוב הילד השני מאוד מהר, ממש כתינוק, יהיה נופת צופים המלאך, אין איתו שום עניינים, ואותו דבר ההפך. עכשיו, גם זה עוד משוואה שנכנסת פה ליחסים בין האחים, כי אם הילד הראשון הוא באמת ילד מאוד מאתגר ופתאום הגיע המלאך, כמובן זה מעצים פי מיליון את התקפי זעם ואת הקושי וזה של הילד הבוגר, ואם זה הפוך, והתינוק הוא תינוק מאוד מאוד קשה, והילד הגדול הוא הילד המושלם וזה, אז באמת אז יכול לבוא דיכאון אחרי לידה, כי ההורים בהלם, הם הכירו, זה תמיד אני אומרת להורים, יותר קשה כשהילד השני הוא הילד המאתגר, זה יותר קשה, כי אם הילד הראשון לא הכרנו מה זה ילד לפני, ווואלה, קשה, היה קשה, אבל זה מה שהכרנו, כשזה הילד השני, הורים באלם, כי מה זה, זה לא מה ש... ילד, חשבנו, הוא תמיד ישן, הוא תמיד עושה מה שאומרים לו, כזה...
בנו ילד מקולקל.
מעונב בריטי, אני כזה מן רואה, את הבנות שלי אף אחת לא מעונבת בריטית. ופתאום הגיע איזה תפלצ'ט, מה זה הדבר הזה? שכל הזמן בוכה, הוא לא ישן, הוא לא, מה, משהו לא בסדר עם, אז בכלל הם בטוחים שמשהו לא בסדר עם הילד, תופס את התקלות. אז לא, ילד שני תופס את המקום שהילד הראשון הוא תופס באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אני ממש מאמינה שהם שומעים מהבטן, דינמיקות, וממש מגיעים לאוויר העולם אחרים, והמחקר מראה את זה, שבאחוזים גבוהים הילד השני, תופס, גם מהמקום של התחרותיות.
תופס את המקום הפנוי, כאילו.
כן, אם הוא כבר תפסתי, ואני רואה את זה המון פעמים בתהליכים, איך זה מתאפס פתאום. שהילד שהיה טראבל מייקר, לא משנה אגב אם הוא הראשון או שני, ברגע שאנחנו עושים עבודה במרכאות עליו, ומשהו נרגע, פתאום הילד השני, אלוהים ישמור. כאילו מתחיל בלגן, והוא תופס את זה, זה מדהים, פשוט מדהים לראות את זה, ילדים הם גאונים, הם גאונים, הם רוצים, אני תמיד צוחק, ילדים הם נרקומנים של תשומת לב. הם רוצים תשומת לב, לא משנה, גם אם ילדים יחידים, הורים אומרים לי, אבל הוא ילד יחיד, הוא מקבל את כל תשומת הלב, זה לא משנה.
מול מי הוא מתחרה? מה הוא רוצה?
כן, יש ילדים שהם אקסטרה. אגב, מול מי הוא מתחרה? התשובה היא בדרך כלל בטלפונים הסלולרי הוא מתחרה. בדרך כלל. כי גם אם אין עוד ילד, אז יש טלפון סלולרי, ורובנו נמצאים בו רוב הזמן, בתרבות שלנו. אבל זה לא, באמת לא משנה, הם נרקומנים של תשומת לב, ואם הם מתרגלים לתשומת לב שלילית, כלומר מעשים כביכול לא לגיטימיים שהם עושים והרבה כעס, אז הם ימשיכו לעשות המעשים הלא לגיטימיים עוד ועוד. אז בואי רגע, עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו, יש.
כן.
יודעת מה?
מה, מפחיד אותי.
איך להכין באמת, כי התחלנו להתחלה בהתחלה, אל תפלו לבורות של להגיד הם יהיו חברים וזה, ומה כן לעשות, כאילו, איך לתת לילד הגדול לקחת חלק מסוים בכל הדבר המורכב הזה. אז באמת הדבר הכי נכון לעשות, לפני שנולד, ממש בסוף ההיריון, ממש בסוף ההיריון, זה להכין את הבוגר שלנו אמיתי למה הולך לבוא. מה הכוונה? אנחנו נתחיל להגיד לו, תשמע, זה הולך להיוולד לך אח, תינוק, ממש פשוט לא עושה כלום. הוא מקסימום ישן, בוכה, אוכל, שוכב וזה, הוא פיצי. ואז זה היתרון שלנו. אני אומרת, לא רואים, תוציאו את הטלפונים שלכם, תגללו אחורה בגלריה, ותראו לו תמונות שלו, סרטונים שלו, כשהוא היה כזה, חסר עונים, צמחני, ולא עושה כלום. כי אין לו מושג למה לצפות. הוא לא, אין לו את הוויז'ן הזה, שזה כזה קטן, שזה כזה לא עושה כלום באמת. ולכן זו ההכנה הטובה ביותר, באמת להכין אותו לא לזה שהוא היה חבר הכי טוב שלו, לא עכשיו, זה לא הרגע, לא לזה, להגיד לו שהוא יפקה, ולהגיד לו, לפעמים אמא תצטרך להתייחס אליו, כי תינוק שהוא בוכה, הוא חייב לאכול עכשיו, הוא חייבים להחליף לו חיתול עכשיו, ואז אני סומכת עליך, אתה יכול תמיד לעזור לי, אתה תמיד יכול להיות לידי, ואני כבר אתחיל לדבר אליו בשפת האחים, שמה זה שפת האחים? תגיד לו, אחיך, אח שלך, ייוולד, ואתה כזה אח טוב, אז אתה תעזור לי, ואתה תהיה איתי, ואנחנו ביחד, ואתה תרצה לעזור לי להחליף לו חיתול? עכשיו, זה עוד דבר חשוב. אנחנו נציע, אחרי שהתינוק נולד, אנחנו נציע תמיד לבוגר לעזור לנו, אנחנו לא נכריח אותו, אוקיי? אנחנו תמיד נאפשר לו, אל תנסו להימנע מהמקום הזה של, לא, 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 אל תתקרב אליו, אל תיגע בו, אל, בעדינות, עדינות, כאילו, כל הבעלות האלה, הן יוצרות ריחוק, הן יוצרות כאילו תחושה של, אוקיי, כאילו עשו לי לגעת בו, עשו לי להתקרב אליו, אז הוא באמת מעצבן. אז להשתדל לאפשר לנשום, לנשום, הרבה נשימות. הרבה...
היו את הצעצוע הזה, ואני לא יכולה לשחק איתו, וכל הזמן, אז תיקחו
כן. את זה, מה אני צריך? בדיוק, אז כאילו כן להגיד לו, מה אתה כן יכול לעשות, אתה יכול להביא לו את המוצץ, אתה יכול ללטף אותו כשאני מניקה, אתה יכול לעשות לו נעים, תעשה לו מסאז' ברגל, וואי, איך הוא אוהב מסאז' ברגל, כזה. וברגע שאנחנו מלמדים ומחמיאים על וואו, איזה מזל יש לו, התינוק בן יומיים, כן, זה לא מעניין אותי, תראה איך הוא מסתכל עליך, איזה מזל יש לו שיש לו אח כמוך, הוא יכול ללמוד ממך כל כך הרבה, עכשיו מה האינסטינקט שלנו, לא בתינוק בן יומיים, תינוק בן חצי שנה, הילד עושה איזה משהו זה, למה אתה עושה את הדירה שלך לומד ממך, הוא יעשה כמוך, כאילו תמיד אנחנו רואים את זה על השלילה,
על השלילי, כן.
הפוך, תגידו את זה על החיובי, איזה מזל יש לו, וואי, תראה, הוא מסתכל לך, הוא מואב לך, וואי, כשאתה הגעת, פתאום הוא נרגע. אז הוא ילמד, ילדים, זה הדבר שחשוב מאוד, אמרתו, ילדים לא יודעים מה זו אהבה. הציפייה הזו שהם יאהבו, לא. אהבה זה דבר, למה יש לנו שלא נדע, כן? גם הפרעות אישיות נרקסיסטיות וכו', למי זה קורה? לילדים שנולדו להורים שהם בעצמם כאלה. כי הם לא לימדו את הילד שלהם לאהוב, כי הם בעצמם לא יודעים לאהוב, ושוב, זה דורות על גבי דורות על גבי דורות, וזה משהו שהוא נלמד, זה לא משהו שהוא מולד אובייקטיבית טוטלי, אז הם לא יודעים מה זה לאהוב, ואם אנחנו מטמיעים בהם איבה במרכאות בין האחים, זה עלול להישאר שם, צריך לעשות הרבה עבודה בשביל לנקות את זה אחר כך, אבל אם אנחנו מטמיעים בהם אהבה, אהבה, וממש מספרים להם כל הזמן, תראה, הוא אוהב אותך, ואתה אוהב אותו, וזאת אהבה, וואו, זה שעכשיו הבאת לו את הבקבוק, ככה נראה את החאות טובה, איזה אח טוב אתה. אז אני מלמדת אותו, מה זה להיות אח טוב, וממש בפועל, לא רק בסיסמאות, כאילו בתיאוריה, אלא ממש מחברת את זה למעשים שלו. וזה הדבר הכי חשוב, בעצם התשתית, לא להילחץ מהאלימות, מהריבים, ריבים בין אחים זה דבר נורמלי. מה שחשוב לי זה הבייסיק שקורה בלב, שבלב הם לא יגידו, אני שונא אותו. אם אנחנו מגיעים למצב הזה שיש ממש באמת שנאה כל הזמן, שאם אני אשאל את כל אחד מהילדים, מה אתה חושב על אח אחות שלך, הם תמיד יגידו, איכס, אני סודם אותו, אז אנחנו צריכים לעשות שם עבודה. אנחנו צריכים לעשות שם עבודה, כי זה עלול להתקבע. עלול להתקבע. אם הם רבים מלא והולכים מכות ויש גם דם, אנחנו צריכים לעשות קצת עבודה, אבל לא לדאוג. אם הם לא יגידו שהם סונים, אז אין לנו מה לדאוג. וגם רוב ההורים לא יודעים.
יש לי מלא עבודה, אני מבינה. מלא טעויות על טעויות על טעויות. פשוט
כולנו, זה good enough, good enough. לא יהיה מושלם.
זה לא good enough, כי אם אנחנו לא הולכות, ואנחנו לא לומדות, ואנחנו לא מחכימות בכל הנושא הזה, ואנחנו זורמות. זורמות עם החיים, זורמות עם זה שהגיע עוד אחד, זורמות, והדברים שציינת זה דברים שקורים, כאילו את מדברת ואני אומרת, כן, ברור, אמרתי לה.
אין משהו שלא אני חוויתי גם כאימא, שיהיה ברור פה, אני תמיד, מי שמכיר אותי יודע, ואני תמיד אומרת, הילדות שלי הן לא מעונבות בריטיות, אני הכל עבדתי כולל יחסכי, כולל כל הבורות, נפלתי בכל הבורות, כשהבת שלי הבכורה הייתה קטנה, אני אמנם הייתי בתחום החינוך, אבל אני עבדתי עם בני נוער, וגיל רך זה שונה לגמרי, לא היו לי את הכלים האלה, אני גם נפלתי בכל הבורות של, באתי להיות איתה אחרי שאחותה נולדה, והיא הייתה עושה לי התקפי זעם, והייתי מתעצבנת, ואומרת לה, מה, את לא רוצה להיות איתי, כאילו כל הדברים, גם מהליווי של המשפחות, וגם מהמון למידה שעשיתי על עצמי, כי גם אני לא למדתי להיות אמא בהתחלה, ונפלתי בכל הבורות.
אני חייבת להגיד, המסקנה העיקרית שלי בכל הנושא הזה, מעבר לזה שאנחנו נקבע סשן, כי אני מרגישה, באמת, הייתי באיזשהו ליווי הורי וזה, וזה כאילו, את יודעת, אני מרגישה שזה כמו ספת פסיכולוג, אני באה, אני מדברת, ואומרים לי, אז תנסי לדבר איתה על זה. ואני אומרת, אבל אני לא יודעת לדבר איתה על זה, כי אם הייתי יודעת לדבר איתה, הייתי כבר מזמן מדברת איתה, כאילו, לבוא להגיד לי, אני מציפה סיטואציות, ואז אומרים לי, טוב, את צריכה לשבת ולדבר איתה על זה. סתם לגמרי, יש לי ילדה, היא עכשיו בת 12, ומיניות זה משהו שמאוד מתחיל לעניין. אז אמרו לי, אז את צריכה לשבת לדבר איתה על מיניות. אז אני אומרת, איך מדברים על מיניות עם ילדה בת 12? אני גם לא יודעת איך לדבר מיניות. כאילו, באמת, אף אחד לא הלכתי על... והיא אומרת לי, פשוט תשבי ותשקפי לה רגשות, ואז התחלתי להגיד לה...
את מרגישה קצת שאת צריכה שישימו לך את המילים בפה.
ואז אני אומרת לה, קרן, איך אני משקפת רגשות? אני כאילו באמת הגעתי למקום שאמרתי, אוקיי, אני לא יודעת לדבר, אני לא יודעת לדבר רגשות. אני פתאום הרגשתי שכאילו באמת אין לי שום כלים וידע, וזה משהו שהוא כל כך יכול לשנות לנו את החוויה, את החוויית הורות, את החוויית זוגיות, וכן, וזה כל כך חשוב. אז אני אתן את הטיפ הראשון, ואז תתני את הטיפים הזה. הטיפ הראשון שיש לי עבורכן, זה באמת להתכונן לזה ברמת תקשורת, ואיך ילדים חושבים, ואיך לדבר איתם, ואיך להציף דברים, ואיך לעזור להן ללמוד על דברים מסוימים, מתוך זה שאנחנו קודם צריכים להבין אותם. אם אני לא מבינה את הסיטואציה, ואני לא מבינה מה הילד עובר, איך אני עכשיו ידובב לו את זה? היא אומרת לי, תלכי תדברי איתה, תגידי לה, את מרגישה ככה וככה עכשיו? ואני מסתכלת עליה, איפה אני יודעת איך היא מרגישה עכשיו? אני לא יודעת.
בגיל ההתבגרות זה כלים קצת אחרים באמת, שעדיין צריך לתת לך אותם. אני בכלל תמיד אומרת, אני כשאני מלווה הורים, אני עובדת בשני מישורים. אחד זה המישור של באמת של ההבנה, כי אני מאוד מאמינה שאם ההורה לא מבין, מה שאתה אומרת, אם ההורה לא מבין את הילד, אני תמיד אומרת, אני שליח, אני כאילו מגשרת בין עולם המוח הילדי, המוח הילדי הוא לא מפותח, הוא לא מפותח אגב גם בגיל 18, הוא הגיע לשיא ההתפתחות שלו באזור גיל 24-25, 18 זה עדיין רחוק, לא סתם מגייסים אותם בגיל 18, יש לי איזו סיבה טובה. ובטח שבגיל 3, 4, 5, 12 זה עוד רחוק שנות אור מהבנה באמת מציאותית כמו שאנחנו כאדם בוגר רואים את הדברים וגם שלא נדבר על ניסיון חיים וכו' וכו'. אז נדמה לנו כאילו הדברים הם obvious מהעולם שלנו הרבה פעמים, אבל לילדה בת 12 ובטח יותר קטנה שום דבר לא obvious. אנחנו כבר עברנו איזה דבר, קנינו דירה, מכרנו דירה, סיימנו בית ספר, עשינו צבא, למדנו תואר, כאילו התחתנו, התגרשנו, עשינו כל כך הרבה דברים, חווינו אובדנים וחוויות, הם בקושי חוו משהו, השיא שהם חוו, אני לא אשכח שבאזור הגיל הזה, הבת שלי כעסו עליהם בבית ספר על איזה קבוצת וואטסאפ, ואמרו להם לסגור את הקבוצה, בגלל זה עניין שהיה שם, היא בכתה כאילו מישהו מת, כאילו מישהו מת, באמת, זה היה כאילו בכי מטורף, כי היא הייתה בטוחה שאחר כך אני אמרתי לה, תקשיבי חמודה, זה עוד יום יומיים, אתם תפתחו קבוצה אחרי והכל יחזור, כאילו, אין לך מה... כמובן שזה מה שקרה בסופו של דבר, אבל היא בחוויה שלא היה לה ניסיון חיים להבין, היא הרגישה כאילו סוף, סוף של
מוות,
משהו.
כן?
מוות, ממש מוות, וזה נורמלי, נורמלי, נספר על עצמי, אני הייתי מילדי אור הירח, אני הייתי מעריצה של אביב גפן בטירוף וזה, אפשר לומר, עדיין, עדיין הולכת, היום בערב אני אפילו הולכת להופעה שלו.
די!
כן. ושהייתי בבת 13 בערך, הופצה שמועה, אנחנו מדברים על עידן כמובן, בלי אינטרנט, בלי טלפונים סלולריים, הופצה שמועה שהוא התאבד. אני ישבתי, גשדלתי את החיים, בכיתי כאילו מישהו מת, בכיתי, פתאום אח שלי שהיה גדול ממני בשבע שנים נכנס, ואני מכה, או נבל, חשב שמישהו מת, אני אמרתי לו, אומרים שאביב גפן התאבד, תקשיבי, הוא התחיל לצחוק עליי, כאילו, כמעט נתן לי שתי כף, אמרתי, תתפסי על עצמך, לא התאבד ולא שום דבר, הכל בסדר, יאללה, שלום. וכמובן שזה באמת היה שמועה והכל, אבל זה בדיוק העניין, כאילו אין לך פרופורציות, וזה בסדר, זה תקין שאין לך, כי אין לך מספיק ניסיון חיים, להגיד לעצמך, כן, זה לא עובד ככה, לא, אם הוא בבית היה, אם הוא עוד יהיה בחדשות, לא משנה מה, בסיטואציה, או זה לא סוף העולם, יהיה עוד עתיד, זה דברים שהם לא מובנים אליהם. עכשיו, יש הורים שמצפים כבר בגיל 3, שהילד יבין את החיים, יבין עניין, אתה לא מבין שהוא תינוק? לא, אני לא מבין שהוא תינוק.
אתה לא מבין שאם תיתן לו מסעית בראש, הוא יכול להישבר?
כן, לא, לא, ואפילו אני אשמח אם הוא יישבר גם.
כן, כן. ככה שוברים אותו, יופי.
כן, בדיוק. אז כן, המון הבנה, והמישור השני זה הפרקטיקה. זה באמת, מה להגיד, אני לפעמים, בדיוק מה שאת אומרת, במיניות, בדברים עם המתבגרים, זה לפעמים ממש, לא אגיד מכתיבה, אבל זה כמעט מכתיבה להם ממש סטנריומים שיכולים להיות, ומה להגיד, ומה להגיד במצב כזה, וזה באמת לא פשוט, וגם לא מתאים לכל אחד, ספציפית על מיניות, אני נותנת להורים גם אופציה, אם קשה להם לדבר, אני נותנת להם עוד אפשרויות, מה עוד אפשר לעשות, ואיך עוד אפשר, כי אנחנו צריכים גם לראות בסוף מי יושב מולנו, לא כולם אותו דבר, לא לכולם מתאים אותו דבר, ואנחנו לא שטנץ. גם הילדים שלנו.
איך באמת אני בוחרת, זה תמיד אני אוהבת לשאול אנשי מקצוע ככה בסיום, איך אנחנו בוחרים את האיש מקצוע הנכון עבורנו? איך אני בוחרת את היועצת המשפחתית הנכונה עבורי? כי אני חייבת להגיד לך שאני הייתי בכל מיני מקומות, ולקח לי זמן להבין שוואלה לא מתאים לי לשבת לצייר עם עפרונות, כדי להביע רגשות, כדי שנוכל לדבר עליהם אחר כך. אבל כי אני מאוד, וואי זה... זה עצבן אותי, ואמרתי לה שזה מעצבן אותי, והיא אמרה לי, בואי תנסי, וזה עצבן אותי. אז...
אנחנו מאוד, אני מגלה לאט לאט שאנחנו דומות בהרבה דברים, גם אני דרך אומנות, אני בכלל, אני קו ישר לא יודעת לצייר, וזה ממש מקום שאני שעוד למדתי בתואר, התואר השני, הוא תואר טיפולי, והיה לי גם תרפיה, כאילו טיפול באמצעות אומנות, למדתי כביכול לטפל באמצעות אומנות, והתחרפנתי, באמת, כל כך לא התחברתי לזה, כי אני לא נהנית מזה. ולפי שוב, לפי התיאוריה הכללית, מכל דבר אתה יכול ללמוד משהו, אני מניחה שזה גם נכון אם אתה מתעמק בדברים, אבל כן, אם לפעמים זה מעורר בך כזה אנטגוניזם, אני מאמינה שזה לא צריך, כאילו, שזו לא הדרך שמתאימה לך, אנחנו לא אותו דבר, אנחנו לא כולנו שווים. זו שאלה מאוד מורכבת, זה הרבה מאוד מודעות עצמית, הרבה מאוד מודעות עצמית, שלפעמים מושתתת באמת היכרות שלנו עם עצמנו, ולא בהכרח מיד אנחנו נצליח. וכמו שחווית, יכול להיות שנבחר בהתחלה בדברים שפחות מתאימים. מה שכן, ואני גם אומרת את זה להורים שפונים אליי, אצלי יש כמה סוגים של ליוויים, אני נותנת המון ידע מראש, איך נראים הליוויים, מה זה, למי זה מתאים, אני ממש אומרת, כי יש לי דיווחים יומיומיים, ואני אומרת, תשמעו, יש הורים שאני אומרת להם, מתאים לכם, מבחינת האתגרים בבית, יתאים לכם הדיווח היומיומי, ותשאלו את עצמכם, האם באופי שלכם, מתאים לכם כל יום בערב לשבת ולדווח, להקשיב לחפירות שלי ביום של המחרת. זה לא מתאים לכולם. תמיד באמת, יש הורים שאני ממליצה להם על ליווי יומיומי ואומרים לי, לואלה, תקשיבי, כבד עלינו, מתאים לנו ליווי פגישות. וההפך, יש כאלה, אני אומרת להם, תשמעו, קליל יחסית, זה יתאים לכם פגישות. אומרים לי, וואלה, מתאים לנו לחפור לך כל יום ולשמוע אותך חופרת. אז מעולה, כאילו, אני ממש מסבירה לעומק, מה הם יקבלו. כמובן שאתה, אני תמיד צוחקת, את התרופה, מקבלים את אותה תרופה בשני סוגי התהליכים, אבל אני מאוד מאוד מדייקת להורים, בדיוק מה הם יקבלו, ושואלת אותם, תחשבו על האופי שלכם, על האישיות שלכם, על איך שאתם מסיים איתם, מה מתאים לכם? מתאים לכם לפנות כל פעם בזמן לפגישה? וגם שאלה, יש לכם זמן, אין לכם... המון שאלות, אני מאוד מדייקת להורים, מה הם צריכים לשאול את עצמם, וכמובן את הגישה שלי. הגישה שלי, שאני מאוד מגיעה מהגישה של האינטליגנציה הרגשית והגישה ההתקשרותית, ואני מלמדת ההורים לראות את הצרכים של הילד, אבל גם את של עצמם, ולהעניק גבולות בצורה נכונה, תמיד אני אומרת להעניק ולא להציב, כי להעניק גבולות זה מתנה, זה מתנה גם להורי וגם לילד, שיודעים לעשות את זה נכון. אז בגדול צריך שבעלי המקצוע ידעו להציג את עצמם טוב.
נכון, ואנחנו בתור אנשים להבין למה אנחנו מתחברים.
בדיוק, מה מתאים לנו.
ומה באמת יושב על המשבצת הזאת.
יש אנשים שמסתכלים רק על התארים. יש גם אנשים כאלה, אה לא, לא, לא למדה ככה וככה וככה, אז לא מתאים לי. זו גם אופציה, כן, אבל זה לא בהכרח חיובי למשהו נכון, כי יש המון אנשים שאינטואיטיבית הם עושים עבודה מדהימה, והם לא בהכרח עם תואר שני, ויש אנשים כאילו שלמדו מיליון תארים ופחות, או שבן אדם ספציפי פחות יתחבר אליהם. אז, אבל כל אחד מה שעושה לו את זה, מה שנקרא, וגם חלק.
בדיוק, אני חושבת שממש חשוב באמת לראות שמתחברים לגישה ולשיטה, ולראות שהיא מתאימה, כי למשל, תגידי לי, אם תגידי לי כל יום לדווח לך בערב מה היה, אני כאילו...
משתגעת.
המשימה יומית, כאילו, וואו, הרקת אותי, יש לי כל כך הרבה משימות. אז באמת צריך לראות זה. הפגישות, דרך אגב, יכולות להיות בזום, נכון? זה לא חייב להיות משהו.
ברור, אני תמיד אומרת, אני עובדת עם הורים מכל הארץ, מבאר שבע ועד רמת הגולן, והנה, אולי פה אני אגיד את זה וזה יגיע, אני תמיד אומרת, אני מחכה למשפחה הראשונה מאלת, כדי שאני אוכל להגיד מי אלת ועד רמת הגולן.
אז א', יש לנו הרבה מפונים באלת, שאני בטוחה שיש להם אתגרים מטורפים, מטורפים מהשביעי באוקטובר. אז זה לא יכולה לדמיין מה עובר עליהם. אז אני כבר אגיד לכם שכל הפרטים של יעל נמצאים פה מתחת לפרק שאתם מקשיבים לו כרגע, גם התעודות מה שנקרא, ההתמחויות שלה, וגם איך אפשר להשיג אותה. אני למדתי המון בשיחה שלנו, ועוד קדמה לשיחה של שעה שהיא לא מוקלטת, שגם דיברנו שם על המון המון דברים. אני מרגיש שהצורך להזמין אותך לעוד פרק על שאר הדברים שדיברנו. יש לי פרק על תאומים.
דיברנו קצת על הזוגיות.
זוגיות ותאומים, יחסים בין תאומים, שכאילו זה גם נושא...
עוד מעניין.
שחוזר כאילו בתאומים שאני מלווה, כי...
שלא דיברנו אפילו גם על תאומים בהקשר של, יש לי כמה משפחות כאלה, שעכשיו, שנולדו תאומים אחרי שיש עוד ילד. זה באמת בפני עצמו תאומים, אין ספק. מכל ההיבטים.
אז אנחנו נצטרך זה, וגם יעל תהיה המרצאה במועדון יולדות, שבעצם הקמתי ועבור כל הלקוחות שלי, כדי שהם יוכלו להמשיך לקבל תכנים, שאף אחד לא מדבר איתם על זה. אז זה היה פרק נוסף, ולמה לא אמרו לי, אני חושבת שזה פרק סופר, למה לא אמרו לי, וטוב שהיינו פה ואמרנו, שצריך לעשות דברים, משפט לסיום, לסיכום, ממך,
תמיד תנסו לחשוב, כמו שאמרתי, על מה הילד שלכם רואה, מה הוא חושב, ובמקום לשפוט אותו, תלמדו אותו. וזו הדרך הכי נכונה בסופו של דבר לחינוך, וגם רוב הזמן. תשתדלו להיות טובים 80%, כי בסוף גם אנחנו בני אדם. גם את עצמכם אל תשפטו.
בדיוק, אנחנו חייבות לזכור שאנחנו כך וכך שנים על כדור הארץ, יש לנו ראייה וניסיון שלילד בן 3 אין, או לילד בן 2, או לילד בן 6. שהוא בדיוק כמו שאמרת, לא עבר את החוויות, אין לו למה להשוות, הוא לא יודע איך דברים עובדים, הוא די, לא סתם אומרים שהם די דף נקי כזה, ואנחנו צריכים לעזור להם לכתוב את הסיפור.
ממש כך.
מדהים. חברות יקרות, אני מאוד נהניתי בפרק הזה, אני מקווה שגם אתן. תודה רבה יעל.
תודה רבה.
אנחנו נתראה בפרק הבא.